de morir. Però ja tot el curam. אנחנו נמשיך בשיעורנו המרתקים להאמין מחדש. היום השיעור יהיה בנושא תחיית המתים. מהי תחיית המתים? מהי תחיית המתים? תחיית המתים היא לא רק השלב שבו כולם פשוט קמו לתחייה. תחיית המתים זה תהליך שמה שעכשיו אמרנו הוא הסוף שלה. אז תחיית המתים זה תהליך. הוא מתחיל בשיבת עם ישראל לארצו. יש פסוק, יש פרק בספר יחזקאל, למתחיל. נקרא חזון העצמות היבשות. כולם חושבים שהפרק הזה מדובר על תחיית המתים. אבל באמת, באמת, אם אתה מסתכל בפסוקים, בפשט של הפסוקים, מה כתוב? יש משל של עצמות יבשות. והמשל של העצמות היבשות הוא בעצם יהיה תחיית האומה בארצה. דרך אגב, אתם יודעים מה אומרים חז"ל, איזה עצמות תחיה יחזקאל? של שבט מנשה שניסו לעלות לפני הזמן לארץ ישראל. אוקיי? למה דווקא את זה חז"ל אומרים? כי פשוט כל הסיבה של חזון עצמות היבשות זה ועליתי אתכם מקברותיכם העמים והבאתי אתכם אל אדמת ישראל. אז מה זה כל הסיפור הזה? היציאה מהגלות לארץ ישראל, תחיית המתים ברובד הראשוני שלה זה שיבת עם ישראל לארצו. אוקיי? שיבת עם ישראל לארצו, זה הסיפור. למה זה קשור לשבט מנשה? כי הם ניסו להיכנס לארץ ולא הצליחו, ובעתיד לבוא, מה שכבר קרה, זה שכן תהיה הצלחה בכניסה לארץ. וזה כן יצליח הפעם. ברור? אז לכן, זה תחיית המתים. שהיא הרובד החומרי של הגאולה, והרובד הראשוני של, של תחיית המתים. עכשיו, יש את הרובד הנוסף. צריך להבין. תחיית המתים החומרית היא חלק מתוך מכלול שבסוף אמור להביא זה תחייה שלמה. התחייה השלמה היא האידיאל הסופי שבו בסופו של דבר המתים פיזית יתחיו. הרב קוק מביא אפשרות שהדבר הזה יקרה על ידי המדע. הוא כותב בנבוכי הדור שהדרך שבסופו של דבר המתים יתחיו זה דרך המדע, אבל ידי השפעה מוסרית של עם ישראל על המדע. זו הדרך. מכיוון שזו הדרך, חיה, זה בסדר, זה שורה. חיה, ש קודם כל עם ישראל יגיע למדרגה רוחנית שתשפיע על העולם. עכשיו תשימו לב, צריך שאת המדע ואת העולם כולו יעניין להחיות מתים. החיים צריכים להיות מאוד מאוד חזקים על מנת לאפשר את החיית המתים הזאת. שימו לב, היום אנחנו נמצאים במצב ההפוך, צריך להבין. זה פשוט לשאר השלבים בתאריך של תחיית המתים. אבל היום אנחנו נמצאים במצב ההפוך. היום תשאל את ארגון הבריאות העולמי. קרים ארגון הבריאות העולמי? יש ארגון בריאות עולמי. זה מה שהוא אמור לדאוג, שאנשים יחיו כמה שיותר. והוא ארגון הבריאות העולמי, שכל העולם. טראמפ יצא ממנו שבוע שעבר.
למה?
מהסיבה הבאה, ארגון הבריאות העולמי היה בעד הטבח של החמאס בשביל אחר. וזה למה? כי ארגון הבריאות העולמי הוא לא בעד חיים, אלא בעד מוות. תלכו לביל גייטס, שהוא חבר בארגון הבריאות העולמי ותורם מכספו המון המון כסף לחיסונים, והוא מניח על השולחן תיאלו ואומר בפורש, אנחנו צריכים לדלל את אוכלוסיית העולם כי יש בעיית פחמן דו חמצני, יש בעיית אקלים. זה הרעיון של ארגון הבריאות העולמי, זה האקלים. יש בעיית אקלים, צריך לדאוג לאקלים. מה עושים? צריך לדלל את האוכלוסייה ואז יהיה פחות מזהמי, ואז ככה נוכל להגיע לפתרון בית הדין. נרגע, יש פתרון אחר. יש פתרון אחר. אבל הם בחרו בדרך הזאת. למה? כי אין. ברגע שאין אלוהים, אז אין צלם אלוהים. ואם אין צלם אלוהים, אין משמעות לחיי האדם. והחומר קודם לרוח. וכן, זה בדיוק מגדל בבל, בוא נגיד את האמת. מגדל בבל היה בעיית אקלים, נכון? היה מבול. מה הדרך לפתור לבעיית האקלים המבול? בנו מגדל. זה משהו כזה שכל העולם משתתף פה. איזה ארגון בריאות כזה. נכון? ואז שנפלה לבנה בחור, שנפלה אדם לא בחור. על מה בוכים? על החומר, על האדם לא בוכים. מה זה שלם ימות אדם? זה בדיוק אותו סיפור, זה מגדל בבל שלהם. חבל אחד. זה דרך לאחל את העולם, סוג של בקהילו כזה. אבל מה הסיפור פה? יש פה משהו, הארגון הזה, הסיפור שלו זה שהוא נגד החיים. לכן גם טראמפ יתאר ממנו. לכן שבוע שעבר בישראל הייתה גם ועדה בכנסת שדיברו על לצאת מהארגון הזה. ועשו שם מבחן. כל הימין כמובן היה בעד לצאת מהארגון, כי בגלל שהוא פרוגרסיב והם בעד מוות. כל השמאל בעד. הימין ביקש שמי שאומר מהפרופסורים שנמצאים בקהל, שבמובן זמנני, שהם בעד הארגון, שרק יודו מראש שאין להם שום עסק בארגון הזה ולא מרוויחים כלום מדי שישראל בארגון הזה. אז אחד אמר, הסביר את זה חצי שעה למה טוב להיות בארגון, שאתה צריך, רגע, תגיד, אשתך לא עבדה בארגון? אמרה, כן, היא עבדה. יפה, תודה רבה. כלומר, יש פה משהו שרק קורס. עכשיו, שאלו גם פרופסור חגי לוין, זה שמו, יושב ראש הפקולטה לרפואה באוניברסיטה העברית בירושלים. שאלו אותו, מה אתה חושב על זה שהטלפונים יוצרים בעיות פוריות אצל גברים? טוב, נמשיך את הבאה קטנה במצלמה. אז לפעמים באיזה עניין שהארגון הבריאות העולמי, היום המדע שהוא אמור בסוף על פי הרב קוק לחיות מתים, אני כך שעם ישראל ישפיע עליו, היום הוא לא כל כך בעד החיים. אז כאן בחומר, בין משהו גם בחומר של החיית מתים, זה לא הסיפור. בשביל שתתאפשר תחיית המתים, צריך שהאדם יהיה מאוד מוסרי. תשיבו, אנשים היום מאוד מאוד חושבים על עצמם. לדאוג עכשיו לחיות את החיים, שגם אנשים ירצו גם לחיות לעד. אז בשביל זה צריך גם שהחיים יהיו טובים ואיכותיים. אחרי אנשים אומרים, אנשים גם בגיל 90 רוצים, בן אדם היה רעי בלי 150-200, אנשים לא מתסכלים מזה. אנשים רוצים לגמור מהר לסיפור, כי הם מגיעים זקנה, אתה לא צעיר. כלומר, מה מאפשר את הרצון במציאות לחיות מתים? זה שהחיים טובים. שהחיים אליהם משמעות. שאין מהם דאגות. שהזקנה לא הורסת את החיים. בשביל זה אתה צריך המון המון משמעות.
לא יודע, אתה חייב את המתים.
מה?
אין מתים אחרי זה?
אחרי תחיית המתים אין מוות. הוא בילה המוות לנצח. לא. הנער בן 100 שנה ימות. הנער בן 100 שנה ימות. זה אומר שמי שמת בטעות בגיל 100 ופספסו, אז הוא נקרא נער בגיל 100.
מה?
היום מי נקרא נער? מישהו מת, ואתה אומר, אוי, הוא מת נער, אבל כמה הוא מת?
20.
אז לעתיד לבוא, תוחלת את החיים, כמו שאתה אומר 20, אז אומר, היום אדם חי גג עד גיל 70-80, נגיד 80, תכפיל את זה פי 5. עד גיל 400.
אז
יהיה מוות. אז זה תקופה, זה תקופה. מתישהו זה כבר יגיע למצב שכבר ייפסק גם המוות. אבל בשלב הראשון זה תוחלת החיים תאריך, אומר הרב, בשלב נוסף זה כבר יגיע למצב שכבר ייגמר המוות. בסדר? עכשיו זה לא פשוט להגיע למצב של תחיית המתים, זה חמדע, זה לא פשוט.
אבל עכשיו זה בדיוק ההפך, אנשים אוכלים אוכל לא בריא.
אז זה כל זה נובע גם מתוך מקום שהנשמה לא מופיעה בגוף. כלומר, אין משמעות. עכשיו, איך בסופו של דבר תופיע הנשמה בגוף? אנחנו רוצים, תראו, אם אנחנו מבינים שמה שאמרנו עכשיו זה האידיאל, שהנשמה תופיע בגוף, שהנשמה תחיה את הגוף, ושהחיים החומרים יהיו מלאים משמעות, וככה החומריות, למה בסוף אדם סובל? כמו שהוא סובל, ולא חי, נכון, במקומות, יש מקומות בעולם שאנשים חיים שם עד גילאים מאוד מאוחרים, כי אוכלים מאוד מאוד בריא, נכון? אבל יש גם גבול לזה, כי זה יכול להיות חומר טוב, אבל ברוח יש גם גבול, יש הרבה צער, יש הרבה דיכאונות, אז יוצא, אבל בסוף, באפשרות האדם, עם רפואה טובה, ועם אדם מפותח, לחיות לעד, לחיות לעד. אם אדם, בסופו של דבר, מפתח רפואה מספיק טובה, זה אפשרי. לפני, הייתי אומר לכם, לפני 200 שנה, שאנשים היו חיים עד גיל 80. הייתם צוחקים עליי. כי אנשים חיים עד גיל 30 ומתו. היום בן אדם חי עד גיל 80, אתה אומר, הוא מצייר. היום אתה אומר. מה יקרה עוד 100 שנה? תכפיל ב-2 או ב-3. בסדר? אז תבין לאיפה העולם הולך. עכשיו, מה זה נובע? מהתפתחות מדעית. ביחד עם התפתחות המדעית, התפתחות מוסרית. כי אם המדע לא מוסרי, אז הוא לא יאשר את הדבר הזה, כפי שאנחנו רואים עכשיו. יותר מזה גם, לא די רק במדע מוסרי, צריך גם שהאדם יהיה עם נפש, תוכל בלי דאגות להיות, שהאדם יהיה משוחרר, הרי כל הסרטן, כל הדברים האלה, המון דברים, המון מחלות, בעיות מדעות, הרבה פעמים, בעיות נפשיות. אנחנו אומרים שסרטן זה פעל יוצא של המון המון פינה, כל מיני סיבות. אבל מכל מיני מחקרים שעשו, זה המון בעיות שנפשיות שיש לאדם, נחצים נפשיים, בסוף יש כל מיני בעיות פיזיות גם לתוך הדבר הזה. והדברים ברורים. ואיפה זה מתחיל? ככל שנשמה תופיע יותר בגוף. ככל שנשמה תופיע יותר בגוף, והאדם, והגוף של האדם יהיה פחות רצון לקבל וכמה שיותר רצון להשפיע, זה מה שיאפשר את המדע שמחיים אתי. בשביל זה, צריך שהאדם לא יחשוב על עצמו, האדם לא אגואיסט. כי מה בעצם מביא את כל המחלות, הבעיות הפסיכולוגיות והנפשיות, שנוצרות, לא מולדות, שנוצר. ממה זה נובע?
חולי.
אז אמרתי, יש חולאים שמולדים. זה גם את זה המדע צריך פתח, אז זה כבר פחות תלוי באדם, כי זה מולד. אבל יש חולאים שבאמת, הרוב, אני חושב, נפשיים, שהם בסוף מביאים מזה בעיות פסיכולוגיות ונפשיות. שבסוף גם ממיתות את האדם ההר.
הדיכאון יותר?
הדיכאון, לדוגמה, ועוד המון בעיות, שהבאת את האדם גם לחוסר פעילות גופנית, וחוסר מרץ. שיוצא בסופו של דבר מוות מוקדם, ולחץ דם, התקף לב. הכל מתחיל מהרמה הנפשית, שמתחילה מהרמה הרוחנית.
אז אם כן, הרבנים אמורים למות הכי מאוחר שיש.
תלוי איזה רבנים. תלוי כמה הרב עבד. תמיד שגם בסוף הרב מתעסק בציבור, שהוא חווה את הצרות שלו. המציאות הרבה פעמים לא מאפשרת את זה בדור שלנו, בגלל שיש חמור, יש הרבה דברים, אבל כאשר העולם הוא במצב של שלום, זה מפשר יותר, יש פחות לחצים, פחות פחדים, ואדם פחות אגואיסט, יותר כללי, אז הנפש שלו יותר רחבה, הוא לא מפחד על החיים שלו, פרטים, הוא מלא בחרדות. ככל שעובר הזמן, מתאפשר שהנשמה תופיע יותר בגוף, והגוף גם יוכל להיות יותר בריא. וככה גם נוכל לשוב למצב שבו היה העולם באלף הראשון לבריאה, שאדם שם היה חיים מאות שנים. אבל הפעם זה יבוא מתוך בחירה. כלומר, בהתחלה הנשמה הייתה בגוף, וזה היה כמו ילד קטן בבחירה, והידה היא ממש חי, נכון ילד קטן ממש חי, יצא הנשמה, בו זה נהיה מבוגר, אבל עכשיו המטרה זה שהוא יחזור להיות ילד, אבל מתוך בגרות. כי הוא יבחר בזה. אז זה המטרה שלנו. וזה קורה די כך שנשמה נכנסת לגוף. אין ברובד שכל נשמה נכנסת לכל גוף, והגוף נהיה נשמתי והרצון לקבל שהאדם הופך את רצון להשפיע. אבל אין די כך. שנשמת ישראל תיכנס לגוף האומה, כלומר, עם ישראל ייכנס לארצון. עם ישראל נכנס לארצון. כאשר עם ישראל נכנס לארצון, מתאפשר גם שהנשמה תופיע בגוף. מתאפשר שהתוכנה של המציאות, הנשמה של המציאות, איך שהמציאות בנויה, הופכת להיות הטבע של האדם, והאדם פחות מתנגד במציאות ומתנגש בה. ולא צריך פחות בעיות פסיכולוגיה ונפשית. ואז לא צריך פחות בעיות בריאותיות. איך זה קורה? על ידי כך שעם ישראל מלמד את העולם איך העולם בנוי. זה נקרא הנבואה. הנבואה מלמדת את האדם איך העולם בנוי. ברגע שאני נביא, אני יודע מה יקרה בעתיד, כי אני יודע לקרוא את המציאות עכשיו. זה הפיתוח של הנבואה, שמתרחשת אך ורק כאשר הנשמה נכנסת לגוף. מי זאת הנשמה? עם ישראל. זה הגוף, ארץ ישראל. רק בארץ ישראל מתאשר חיבור גוף ונשמה. שזה בעצם תחיית המתים, ברובד הגופני, כי יש שם רובד ראשון של בשר וגידים, ורובד שני של נשמה, והחיבור גוף ונשמה הזה בין עם ישראל לארצו, מאפשר את הנבואה. אחרי שזה מאפשר את הנבואה, עם ישראל יודע ללמד את הנבואה לעולם כולו. ואז העולם יודע איך העולם בנוי. והנשמה נכנסת לגוף לא רק ברובד של עם ישראל בארצו, אלא לכל אחד ואחד נשמה נכנסת יותר לגוף. ומי ייתן כל העם השם נביאים, ולא רק עם ישראל, בעת היא ישפוך רוחי על כל בשר, על כל העולם כולו.
כל הגויים
גם נביאים? כל הגויים יגיעו למדרגת ישראל, כן. זה האידיאה. אתה פה כדי להגיע את המדרגה שלך. וישראל יעלו עוד מדרגה, ואז הם יעלו. תמיד זה עם ישראל, תמיד משוך אותם קדימה.
שואר אומרים שישראל בעצם, עם ישראל בישראל, זה הרוב, נכון? לא כולם.
אם הרוב או לא כולם, זאת שאלה טובה. אני חושב שזה אפילו חלק, זה אפילו מיעוט, אתה רואה שזה הולך וקורה. כי מה בעצם קורה שעם ישראל נכנס לארצו?
שיעור התורה, יש
הרבה. תראה, אני אגיד לך יותר מזה, זה אפילו לא קשור. אם נשמת ישראל נכנסת לארץ, בלי קשר עם עם ישראל נכנס לארץ. הנשמה, כלומר, צריך, יש תשוקה שהנשמה לגוף, בלי קשר לזה שעם ישראל נכנס לארץ. אתה רואה את זה דרך הציונות. יש תשוקה להיכנס לארץ. עכשיו, התשוקה הזאת היא ברגע שלא מממש אותה מתוך תורה. אתה בעצם מאפשר את הכפירה. זה מה שקורה. אתה לא עושה את הציונות מתוך תורה, אז מגיעה הכפירה. אם אתה עושה את זה מתוך תורה גדולה, אתה לא בונה מדינה מתוך תורה גדולה, אז אנשים עוזבים את התורה ונשארים במדינה. אז בעצם נשמת ישראל נדחפת גם ככה לארץ ישראל. הרב קוק דרך אגב מזהה את המהלך הזה, והוא רואה שזה קורה, והוא מבין שזה הכיוון עכשיו. צריך לעלות לארץ ולחבר את הגוף ואת הנשמה. שהתורה, הנשמה של המציאות, הנשמה של עם ישראל, הפנימיות של עם ישראל, הטבע של עם ישראל, שזה התורה, יופיע בחיים עצמם, ונסביר איך התורה היא הטבע של עם ישראל. איך הנשמה, הטבע הפנימי שלי, הוא הגוף. הוא המציאות. וזה מה שמתאפשר בארץ ישראל. האם צריך את הרוב? התשובה היא שזה, שלא, לא צריך את הרוב, זה קורה גם ככה. תורה גם ישראל נכנס לארץ, מיד יש רצון לפנימיות התורה. מיד יש רצון להביא לך נשמה, הפנימיות שלי, הנשמה שלי, שזה התורה, הנשמה, מה זה הנשמה של עם ישראל? זה תורה שבכתב. זה הנשמה של עם ישראל, נשמת האומה. למה תורה שבכתב היא הנשמה של עם ישראל? כי התורה שבכתב, היא מספרת לנו את סיפורי האבות, מה הטבעים שלנו, אם נמד באמת את התורה בצורה פנימית, נבין מה הטבעים הרוחניים שלנו דרך סיפורי האבות. כלומר, מה הנשמה, מה הטבע הפנימי שלי? התורה שבעל פה היא הדרך להוציא את זה לפועל החוצה דרך מעשים. אבל התחבר התורה שבכתב עם התורה שבעל פה. הפנימיות היא מקיצוניות. וזה לא קשור לכמה יש ארץ ישראל. הנשמה רוצה להיכנס לגוף ברגע שהיא מתחילה, ככל שהנשמה תופיע יותר בגוף, אז ככה גם תתגלה יותר נבואה. אז ככה גם תתגלה הנשמה יותר בגוף, וככה גם תתאפשר יותר הבנה בפנימיות התורה. לכן אתה רואה שככל שעובר זמן, גם ישראל נכנס יותר לארץ, הנשמה נכנס יותר לגוף, גם מתאפשרת יותר פנימיות התורה. מתאפשרת יותר הבנה, ויש יותר רצון להבין. זה בא ביחד. ולכן אתה רואה שחסרים חלקים מארץ ישראל, אז יש גם פחות הבנה בתורה. ככה, בהזדמנות פעם ספר יהושע, התחלנו ולא המשכנו את זה. אבל אתה רואה שם שכדי לזכור הלכות שנשכחו בתקופת משה, עוד גל בן כנז הולך וכובש את קריית ספר. אם יש חלקים בגוף שהנשמה לא יכולה לחול עליהם, אז הנשמה והגוף לא יכולים להתחבר. כלומר, תורת הסוד שהיא חיבור הנשמה והגוף, התורה הפנימית שמסבירה איך העולם עובד, לא יכולה להופיע כמו שצריך, אז היא מופיעה חלקית. אתה מבין? ואם חסר משהו בנשמה, לא רק בגוף, כלומר יש חלקים מארץ ישראל שלא כבושים, אלא חסר משהו בנשמה של עם ישראל, כלומר שעם ישראל לא עולה לארץ ישראל כולו, אז גם אז יש חיסרון בנבואה. אתה מבין?
ולמה צריך ללמוד את התורה הנסתרת, כאילו אתה...
כי אז תוכל להבין איך העולם עובד.
למה אתה להבין איך העולם עובד?
כי אם נסתדר איך העולם עובד, אתה תוכל להתחתן. מה תתחתן? אבל תעשה את זה דפוק. אתה לא מבין איך הניסויים נועים. אין לך ווייז, איך תוכל להתקדם?
אז איך עד היום אנשים התקדמו?
אתה רואה שאנשים התקדמו עד היום? אתה רואה אנשים, אתה יכול, וואו, תקשיב, איזה זוגיות מדהימה, חבל, אז רוב העולם,
זה לא עשו. מה זוגיות מדהימה?
תשובה שצריך לייצר אותה. אבל אתה רואה כמון של גירושים, כמון של בגידות. אתה אומר, וואו, זה לא הסיפור, אתה רוצה זוגיות מדהימה? לך יהודה ושומרון, אנשים האידיאליסטים, תלמד. תראה את ההבדלים. משמונה ועשרה ילדים. לך תלמד. זה לא רק זה. איך אנשים חיו עוד היום? תראה כמה צרות היו בעולם. תראה כמה מלחמות, כמה אסונות. הנה יש לי נבואה. אני יודע איך העולם בנוי. אני יודע לחסוך את כל המלחמות האלה. אני יודע מה כל אומה צריכה. ולכן משפט בין עמים. אומרים, הוא כתוב על המשיח. כלומר, התפיסה המשיחית שהנבואה, שבזו של דבר, המשיח צריך להיות במסוף נביא, הוא צריך לשפוט בין עמים. הוא צריך להסתכל על הפנים, לתת לכל אחד את המקום שלו, ככה עם מלחמות. איך הסתדרו עד היום? תשובה שלא הסתדרו עד היום. היסטוריה היא כאוס אחד גדול. מתי התחילה ההיסטוריה להסתדר? כשקמה המדינה. כשקמה המדינה. הנשמה נכנסה לגוף. עם ישראל מתחיל את התהליך האמיתי, את בימת ההיסטוריה, מתוך
בחירה. הגאולה כאילו התחילה מה...
הגאולה זה המדינה. אז מתחילה ההיסטוריה להסתדר. אז מתחיל הכאוס להסתדר.
אפשר להגיד שאנחנו עכשיו חיים בתקופת הגאולה?
חד משמעית. חד משמעית. שאם אתה מגדיר גאולה. ואתה רואה שהכאוס מתחיל להסתדר, א', ברמה חומרית. אתה מסתכל, הבאתי את זה בספר של לחזור מתוך שאלה. ראיתם שם, פרק הראשון. איך שהעולם, כן, מבחינת הכנסה ממוצעת לנפש, הלך וגדל מ-1948 עד היום. מבחינת גיל תמותה. מ-1948, עלייה מטורפת. איך זה קורה? 1948. משם זה מתחיל, זה מדהים. וזה סקר שלא עושה, זה עושה את זה גוי, את הסקר, אפילו ביהודי. ויותר מזה, תראו את זה גם ברמה הרוחנית. כלומר, מתי ההיסטוריה מתחילה להסתדר? מתי הכאוס מתחיל להתפוגג? כשעם ישראל נכנס לארצו, אז קודם כל תראו, מדהים. מתי העולם נהיה יותר עדין גם ברמה המוסרית? אני חושב שאחרי השואה, לא? כאילו, יש את השואה, יש את לפני השואה, יש את אחרי השואה. כאילו, היום אתה תראה מצב כמו בשואה, יש להם הרבה יותר רגישות באנושות הדבר הזה. כלומר, מה שבסופו של דבר יצר עם ישראל בארצו, זה הדבר הזה, אבל אנחנו, עוד פעם, אנחנו עוד לא צריכים להשפיע על העולם מוסרית. צריכים להשפיע על העולם רק ברמה החומרית. כשזה יגיע גם לרמה המוסרית, אז גם... הכאוס יפסיק להתפוגג ברמה הפיזית, רק ברמה התיאורטית שעם ישראל צריך להשפיע על העולם. זה מופיע ברמה הכמותית, בסדר. אבל כשזה נמדד את הקומה לא רק החומרית, מה הרוחנית, אז זה גם ישפיע על כל העולם, והכאוס פיזית יפסיק להתפוגג. כל זה התחלנו מתוך המקום של גוף ונשמה. והרמה הגופנית, הקומה החומרית של הגאולה, ואז הקומה הרוחנית של הגאולה, ואז שני מתחברות ביחד, זה בעצם הנבואה, שהנשמה מתחברת לגוף. נשמת האומה, כלומר איך שהעולם עובד, שזה הפנימיות של עם ישראל, שזה התורה של בכתב, שזה הטבע הפנימי של עם ישראל, שזה הייעוד של כל העולם כולו, שנמצא נקרא נשמת עם ישראל, מתגלת בארץ ישראל, מתחברת לארץ ישראל, שזה המקום שבו אפשר לבצע את הייעוד של האומה, כמו גרעין שנזרע באדמתו, ואז מה שמתאפשר זה להוציא לפועל את הייעוד הזה, להוציא לפועל את ההבנה הפנימית של איך בנויה המציאות, נקרא אווירה דארץ ישראל מחכים, מתאפשרת הנבואה, יש השפעה לכל העולם כולו דרך הנבואה, כמו שהיה בימי קדם, רק הפעם ישירות ולא ככה באחוריים כזה, דרך בית שני כזה ודרך חורבן בית שני, דרך הנצרות והאסלאם, אלא ישירות, לא דרך הדתות. העולם מקבל מוסריות, זה מופיע בסופו של דבר במדע, והמדע מחיים את זה. מנתם? זה תהליך שקורה והוא מתאפשר אך ורק על ידי תורה.
כן. איך אני לומד את התורה הזאת?
מה אתה עושה עכשיו?
אני לומד תורה, רגילה.
זה לא תורה רגילה. קודם כל, זה ללמוד את מימד התורה. ללמוד הרב קוק, ללמוד בעל הסולם, ללמוד רמחה. אתה רוצה ללמוד תורה? בוא נשב ללמד תורה. בוא נראה. איך עכשיו צריך לקרוא את הסיפורים בתורה? ולמוד אותם בצורה פנימית. ונבין איך העולם עובד, איך צריך להתנהל במציאות. אוקיי? שלום, בוא ניקח דוגמה. קצת כדי שתבין מה זה אומר ללמוד תורה פנימית ואיזה נבואה במציאות, אם הייתה אי נבואה. רוצים דוגמה או ש...
כן. רגע, יש כאלה שאומרים עדיף להתחיל מהתורה הרגילה, מהדרך הרגילה, כמו שהיו לומדים פעם תורה, ורק אז כאילו...
אוקיי, אז הם שאומרים, והם צודקים, וזה גם המציאות. אתה מתעורר מישהו שמתחיל ללמוד נבואה בגיל 4?
לא.
לא. אז בכל מקרה מה שקורה. אבל כשאתה מגיע לישיבה, אתה מתחיל לפתוח את הראש. טוב, אז בוא ניתן דוגמה. אם אני מבין בצורה עמוקה את התורה, מי זה בתורה האב? אני רוצה בכוונה להראות לכם מה זה תורה שמחיים איתי. אצלי נכון, חזל אומרים שכל המורה שכתוב בגמרא זה המורה שמחיים איתי. מה רצי יהודה אומר? תחיית המתים, הכוונה היא החזרה בתשובה. למה? לא אותו דבר, זה גם כי החזרה בתשובה עשו מבין תחיית המתים. אם אתה מחזיר בתשובה, אני מסיים להתקדם. בסוף זה ישפיע על כל העולם, בסוף זה גם יהיה תחיית המתים. אבל התורה צריכה להיות מחזירה בתשובה, כלומר, מתקנת את המציאות, כלומר, משנה את המציאות. איך התורה משנה את המציאות? אז בואו נראה. אנחנו מסתכלים על התורה. מי זה בפרשות? כתוב בפרשה האחרונה, כתוב את המילים העם. ויש שני סוגים, יש העם ויש בני ישראל. מי זה העם?
הערב רב.
תודה, הערב רב. העם זה ערב רב. איך אני יודע? רש"י אומר את זה במפורש בחטא העגל, שהעם זה ערב רב. אז אם העם שם זה ערב רב, אז עם הקודם זה גם ערב רב. הראיה שיש עם ויש בני ישראל, ובני ישראל עשו כדבר משה, וירא העם כי בושש משה. יש את זה בין ישראל לעם. העם, אם נסתכל טוב בפסוקים, הוא זה שרוצה לסתכל אחרי זה, הוא זה שיוצא בחיפזון. הוא רוצה גאולה כאן ועכשיו. העם הוא זה שמתלהב ממשה. גם האיש משה גדול מאוד בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. העם מאוד מתלהבים ממשה, לא מהקדוש ברוך הוא. מתלהבים ממופתים. העם זה אותה תפיסה שהיא רוצה גאולה כאן ועכשיו, ומתלהבת ממופתים ורוצה ניסים, ורוצה את הגאולה בצורה ניסית כאן ועכשיו. זה נקרא ערב רב. האם ערב רב זה דבר רע?
לא בהכרח.
לא בהכרח. התשובה היא ממש לא. ערב רב זה מה שיצא ממצרים. חייב את הערב רב. יודע, כתוב שהעם צריכים לקחת כלי כסף וכלי זהב מהמצרים. כתוב, קחו העם איש מאת רעהו. איך איש מאת רעהו? המצרים הם חברים של היהודים? אלא המצרים, חברים של המצרים. אז איש מאת רעהו, הכוונה היא לעם, שהם זה מצרים שהתגיירו. ואז מה כתוב? כתוב שהעם ניצלו את מצרים, וניצלו את מצרים, אבל ובני ישראל עשו כדבר משה. וישלו במצרים כלי כסף וכלי זהב ושמלות. נגיד בגדול, כלי כסף וכלי זהב, הכוונה היא לחיבור קודש וחול. הכסף זה ביטוי לחסד, והזהב זה ביטוי לדין. חיבור קודש וחול. בסדר? חיבור גוף ונשמה. אבל חיבור גוף ונשמה צריך לעשות לאט לאט. אתה לא יכול לקחת ממצרים את הגוף של מצרים ואת הנשמה של מצרים וככה לעשות אותו. צריך להלביש את זה במשהו. כי אחרת האור גדול מדי ואתה יכול לקוות ממנו. אתה יכול בסוף ליפול בעקבות החומריות הזאת שלקחת ממצרים. לכן עם ישראל הלביש בשמלה את הכסף והזהב. כלי כסף וכלי זהב וסמלות. משה לא שימה סמלות, אבל הם לקחו גם סמלות. והעם רוקנו את מצרים, בהינצלו את מצרים. כלומר, העם לוקח את כל הטבע המצרי, והעם ישראל לוקח רק קצת. לכן, העם רוצה הכל כאן ועכשיו, בחיפזון. זה הטבע של אומות העולם, הם מתלהבים מניסים. למה זה טוב? כדי שאני אגיד למה זה טוב, תשים לב שכל ההגבלות בהר סיני זה רק לעם. והגבלת את העם סביב למור. הכל זה רק לעם. זה לא לעם ישראל. ולמי הקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא קורא את ברית? עם בני ישראל, עם התפיסה של עם ישראל, שהיא השתלמות לאט לאט. אבל העם, הכל כאן ועכשיו. למה זה טוב? כי זה מה שמאפשר את הגאולה. בלי התפיסה הזאת שרוצה את הגאולה כאן ועכשיו, שרוצה ניסים, היית יכול להסתדר בטבע גם. עשה שרוצה ניסים, היא רוצה את הכל כאן ועכשיו. נכון, זה לא נכון, אבל זה מה שבסוף מאפשר את הגאולה השלמה. בלי תפיסה שאתה אומרת we want משיח now, או מצד שני שלום עכשיו, אז לא היה מי שייתן לך קונטרה ויגיד לך בוא נעשה שלום באמת. לא עושים ככה שלום, בוא תקשיב איך עושים, אבל כדי מישהו כאן יתחיל את התהליך, אתה צריך משהו לא מעובד.
קיצוני.
קיצוני. וצריך אפילו קיצון לשני הצדים. אחד שרוצה משיח עכשיו, ולא רואה בגאולה שום דבר, ולא רואה בבניית ישראל שום דבר, שום גאולה, כי אם זה לא ניסים ומופתים, אז זה כלום. ואחד שרוצה שלום רק עכשיו, ואם זה לא שלום עכשיו, אז זה לא שווה שום דבר. כדי שאתה תביא את השלום מתוך מופתים וניסים, ומתוך תורה, ומתוך מציאות. אז תיקח שאתה תביא, ותדע לעשות את זה לאט לאט ולחבר ביניהם לאט לאט. אבל הערב רב הוא חלק מיציאת מצרים. זה נכון. בשבילו הייתה יציאת מצרים. בשבילו הכל המופתים. זה, כל יציאת מצרים הייתה בשביל לקחת את הכוחות האלה ממצרים. כי אחרת היה אפשר להימשך עם זה לעד. אחרי יוסף, יוסף, נלחמים, רבים. יש פה משהו שהוא נכנס בעם ישראל, והוא גורם לגאולה להתקדם, למציאות להתקדם. עכשיו זה ערב רב. ערב רב חוצים בעגל. למה? והם לוקחים את כל ישראל איתם. ערב רב. זו אותה תפיסה שרוצה הכל כאן ועכשיו. מה זה העגל? ברגע שאתה רוצה הכל כאן ועכשיו, איך אתה רוצה את התורה? כאן ועכשיו. 100% תורה. אף אחד לא יוצא ימינה ולא שמאלה. תוקע חרב ובית המדרש. נכון? לאיפה אתה מתקדם? אם אתה אומר, כולם צריכים לקיים את התורה עכשיו. האם מישהו בסוף יגיע לתחיית המתים? כלומר שהתורה, שהנשמה תהיה, שהגוף יהיה הנשמה? שהתורה תהיה הטבע שלי? לא, כי אתה קופה את הכל כאן ועכשיו. הרי מה נשבר אחרי חטא העגל? הלוחות. הלוחות זה שבעצם הכתב החרוט על הלוחות. שהתורה היא הטבע שלי. שם זה מתגלה. אבל זה נשבר. אז זה אומר שהעגל הוא הפוך מהלוחות. כי שם התורה הייתה כפייה. כי אתה רוצה הכל כאן ועכשיו. זאת אומרת, הכל כאן ועכשיו. רבי נחמן אומר שערב רב שחטו בעגל היה להם תפיסה, בשפה שלנו היא, תפיסה של גלות. תפיסה של חוץ לארץ. הוא כותב, מפורש. ואיך אתה מבין את זה? כי תפיסה של חוץ לארץ היא רוצה ניסים. מה רצו המרגלים? שגם שם, וירא משה את העם בוכה למשפחותיו, כלומר, את הערב רב. הם רצו ניסים, הם לא רצו להיכנס לארץ פיזית ולהילחם. שימו לב, יש פה תפיסה דתית וחילונית כאחד. שלום עכשיו ועוד משיח נאו. זה אותו ערב רב, אבל זה לא מילה, זה לא כללה. זה מציאות שקיימת והיא הולכת במעגלים, היא לא מתקדמת לאף מקום. שאתה אומר, אתה רוצה שלום עכשיו? הנה, עשית שלום עכשיו. אבל לא תיקנת כלום. לא תיקנת שום דבר. ייצרת דמיון של שלום. דמיון של שלום. שהנה, תראה, הערבים יודעים חיים אחד עד השני. עשית שלום עכשיו, אבל לא פתרת כלום. אז הולך במעגלים, אתה לא מתקדם לאף מקום. יצרת במצב שכולם דוסים בחוץ, אבל הכל חלול בפנים, כי אף אחד לא מתחבר לתורה. אז מה יקרה? עכשיו, אני מעט לאט לאט חרדים מודרניים, מנטשים, זה רק ילך וירד.
מה זה יחזור לעצמם?
כי אני לא חוזר לעצמך, אתה לא מתקדם לך מקום. אבל כדי שבסופו של דבר משהו יתקדם, אתה חייב לשאוף לתכלית. לתכלית יש גם נפילות, בסדר, אז לפחות אתה מתקדם. אתה עוד 30 שנה. אפילו הרבה פחות מזה לדעתי. תהיה ראש ממשלה. תעשה מדינה יהודית. תעשה תורה גדולה, תתקן את כל הדדלשים. אנשים וציבורים אחרים שהחליטו להישאר במקום ולשמור על הקיים, אם תהיו תפעל עם אותה כמות דתלה שמימו שיהיה לך, רק אם שום יכולת לתקן. כי אין להם לא תורה גדולה, לא רצון לתקן את זה דרך המדינה, הם נזרו מהכל. השאלה היא כאילו אם אתה מבין שאתה תהליך פה, איך שהולך וקורה, אם יש לך נבואה. אם אנחנו קוראים, זה עכשיו התורה. מה התורה אומרת לנו? יש את העגל ויש את הלוחות. דרך אגב, איך מתקנים את העגל? אתה לוקח את הלוחות. כלומר, את התורה שהייתה חבוקה לך על הלב, אבל הייתה חבוקה לך על הלב בצורה שהיא לא טבעית לך, לא שאתה בחרת בה. הקדוש ברוך הוא כתב לך אותה על הלב, חקק אותה, ולא אתה חקקת אותה. אז שובר אותה, אתה צריך לכפור בתורה. על כן, על פני תפיסת הגלות שרוצה את הכל כאן ועכשיו, הלכה, בלי עומק ובלי חיבור, מגיעה הכפירה שהיא שבירת הלוחות. עכשיו אתה יכול לכתוב את הלוחות מתוך הצוף. יש את התורה, זה סיפור בתורה, ועכשיו איך אתה מתוך המציאות? איך אתה קורא את המציאות בתוך התורה? הבנתם? אם אני מבין את זה, אני מבין תהליכים היסטוריים של 1,000 שנה עכשיו. אם אני לא מבין את זה, אני חושב שהכפירה היא טעות היסטורית, שהחרדים הם טעות היסטורית, ושהציונות הדתית סתם ליברלית. אבל אם אני לוקח את הדבר הזה, אני מבין מה רפוק רצה, מה צריך לתקן בצינות הדתית, איך צריך לעזור לעולם החרדי, ואיך צריך לחבר בינו לבין העולם החילוני, ולחבר בין הקודש לבין החול בצורה נכונה, ולקדם את המציאות, כי אחרת אני אשאר במקום. זה מתאפשר, המוחין האלה, המוחין הכוונה היא למוח, לתפיסה, להבנה הזאת היא מתאפשרת רק בארץ ישראל. איפה שיש? נבואה, איפה שהתורה הפנימית מתגלה. אוקיי? וזה מה שהתורה מאפשרת לנו לעשות. כאשר זה קורה, זה נקרא חיבור נשמה וגוף. התורה היא, עכשיו אתם יודעים למה היא הנשמה של העולם? כי היא בעצם קוראת איך המציאות בנויה. זה מתחבר אל החיים עצמם, לגוף, ללך החיים שלי. אני יודע לקרוא את המציאות נכון. והגודל הזה יכול לאפשר לי איך לאחד את כל עם ישראל עכשיו. כל התורה שהתורה זה איך לאחד את עם ישראל. תראו שם את תורה, איך כל הרבדים עם ישראל קיימים, איך 12 שבטים ואיך מאחדים אליהם, שיחדו גם ישראל. אפשר לאחד את כל העולם. כי החרדי הוא רוצה קודש בלי חול. גם האסלאם רוצה את זה. אלוהים כופה על המציאות בלי שום בחירה. הנצרות רוצה חול בלי קודש היום. זה בדיוק העולם החילוני. אם תדע לך בין החרדי לבין החילוני, תדע לך בין האסלאם לבין הנצרות. אתה מבין? תדע לחבר את כל העולם כולו. תדע לאחד את כל היקום. תבינו מה? יש משהו פנימי שיודע לך המציאות בנויה. תדע לך המציאות בנויה, תדע לך עכשיו לחסדת לחיים. זה נקרא שהנשמה נכנסת בגוף. בעקבות האחדות הזו שתיווצר בעם ישראל, בעקבות החיבור של הגוף והנשמה, כי כאשר הנשמה נכנסת לגוף, מה קורה? האיברים יכולים לקבל תפקיד כל אחד, בלי נשמה הגוף, האיברים סתם דלדל, אבל שיש נשמה, לכל איבר יש תפקיד, זה מה שהתורה עכשיו עושה, תראו, נתנו עכשיו תפקיד לכל, הבנו מה הבעיה מכל אחד, ועכשיו גם אנחנו יכולים איך לתקן. עכשיו הולך לתקן, אתה יודע לך בגוף ונשמה, אתה יודע, לאחרי השלב הזה להשפיע על כל העולם כולו, להשפיע על כולנו כולו, ואז בסוף זה יגיע למדע, ואז בסוף זה גם יחיים מתים. הבנתם? קודם כל אתה משפיע על עם ישראל, ואחרי זה זה כבר קורן לבד.
גם זה.
איך אתה משפיע על עם ישראל? אתה משפיע על הציונות הדתית. כי היא כלולה בתוך הדבר. זה אני מציאות הדתית תורה גדולה. כי הציונות הדתית חושבת הציונות הדתית חיה במציאות חיים חילונית עם תפיסה חרדית. עם התפיסה. תפסיק להיות חרדית, ותפיסי נתיאס של הרב קור. וקצת זה תוריד מה... כן, ממילא כבר לבד יבוא קצת להיזהר מעולם החומרי, חוד התלשים, יותר תורה גדולה, יותר אנשים קדושים. העולם החרדי יגיד איך אתם עושים את זה, אנחנו רוצים ללמוד. העולם החילוני יגיד, אנחנו רוצים משמעות, איך זה כזה עמוק וגדול, אנחנו רוצים ללמוד. חיבר. הייחוד הזה יביא לייחוד בעולם כולו, כפי שהזברנו קודם באומות כולם. לגבוד כך, השפעה לכל העולם כולו, ותיקול עולם, הלכות שלנו. אתה מתחיל וככה מאחדים. עכשיו תראה, אני מבין את זה איך, בגלל שאני מבין איך המציאות בנויה, כי קראתי את זה בתורה. אבל אם אתה קורא את התורה מבחוץ, בראייה של גלות, אתה לא, מה זה את העגל? הם לקחו עגל, עשו ככה, מסקנה, לא לעשות עגל. לא רציתי לעשות עגל גם, מה אני צריך לזה כאלה? אין שעגל זה המעגליות, זה הלחם במעגלים, ולעומת עיגול יש גם יושר, זה בעצם המוסר הישר, זה הטבע הישר, כפי שכותב הרב במאמר הדור, זה הלוחות, זה הטבע שלי. הבנתם מה זה תורה? הבנתם איך התורה מביאה את תחיית המתים? ומה זה תורה שמחיה מתים? שקוף.
מה?
כן, אנחנו צריכים להראה לך.